שלום בספר אור חדש לרב רבי חיים זייצ'יק. ותרנות אף ברוחניות, ועברה אלוהים את האדם, במסרת ברכות סמך א' עמוד א', אמר רב ירמיה בן אלעזר, דו פרצופין ברא הקדוש ברוך הוא באדם הראשון, שנאמר אחור וקדם צרתני. הנה המבוטא במאמר הנ"ל אומר הרב, על דרך הדו פרצופיות שנברא אדם הראשון, יש אולי כאן להעיר על הרעיון המוסרי. שעל מפתן הבריאה והשכלול העולמי הטביע הקדוש ברוך הוא באדם את ההכרה שעליו התחנך ולהתרגל לוותר לפני חברו בכל אשר יפנה. כי מבלד תיקון זה של ההכרח להתחשב בצורכו ובנטיותיו של חברו, אי אפשר לו לעולם להתקיים. כפילות זו, דו פרצופיות ראשונית וסמלית זו של כפיפת דעת האחד לדעת חברו הקשור בו, לא בא ללמד על ההתפתחות של עתיד העולם. אף על פי שאחרי התפרדותן של גוף האדם, כל גוף וגוף נעשה, כן, הוא הגוף לעומד ברשות עצמו, בלתי קשור, תלוי בגוף חברו. ומה גם שסברת הגמרא שבמצב הדו פרצופין, היי מיניו סגה ברישה, אז איזה מהם בראש? מסתבר שזכר ברישה. מסתבר שזכר בראש, אבל ברעם בתור יצירה סמלית ראשונית. קודם הכללה, כששניהם היו במעלה ממשלה שווים, הדו פרצופין מרמזת על ההבנה הדדית וההתפשרות התמידית שצריכה להיות בין אדם לחברו. אמנם כן, שגם במובן החברתי מוסרי, במובן המדיני יישובי, אי אפשר לא להכיל להתקיים בלי התחשבות עם רצון וצורך הזולת. הכרה זו מביאה לידי ויתור. זאת אומרת שעל היחיד לוותר את חשב עם רצון יחידו קרובו, ועל הכלל, כגון ציבור מדיני או ארגוני אחר, אז צריך להתחשב ויתר לטובת הכלל השוכן מעבר לגבולותיו. וכשם שבתנאי, פה אנחנו רואים הדו פרצופיות הקדמונית שברא, כן, את האדם, אי אפשר היה לו לאחד לנוע ולצאת ולבוא מבלי דעת מוקדמת שהשני מוותר ומסכים לתנועות שעושה לכאן ולכאן, אלו ואלו, גם כן בימינו. בכל תקופות יישובה והתפתחותה של האנושיות, אי אפשר לו לעולם להתקיים בלי אותה מידת הוותרנות והפרשנות, ועל היחיד, כמו כן על הכלל, מוטלת החובה להתאים את עצמו, להשלים את הרעיון של קיום הזולת. כי נבראנו שניים שהם בעצם דו פרצופים, לפעמים צריך אדם לבטל את עצמו פני הרצון של חברו, וזה מה שאורנו חז"ל, שאף בלימוד התורה. אחד הסודות לזה הוא דיבוק חברים. על אדם להרגיש כאילו הוא עודנו דבוק ומקושר בכל חבריו. כל תנועה ופנייה שלו צריכה להיות שכולם חושבת כמה שהיא תפגע אותו לחבריו. כי נברא אדם דו פרצופי. שניים. הבנה זו של הוותרנות הוא אחד היסודות של קיום ויישוב עולם, שאמור מותן עולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. רש"י מפרש על מסכת כתובות י"ז עמוד א', לעשות לאיש ואיש כרצונו. זה נקרא, לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת עם הבריאות. היינו לוותר, להיכנע. במידה המתאימה והנחוצה, לטובת הזולת. אמר רב, אין אדם לומד תורה, אלא מקום של בו חפץ, שנאמר, כי אם בתורת השם חפצו. לוי, כן, ורבי שמעון ברבי יתווה, ישבו שניהם, קמא דרבי, ישבו לפני רבי, וקא פסקה סדרה, היו לומדים, והם מסדרים את הלימוד שלהם, סלק ספרה, לוי אמר, ליתן לן משלה, אז סיימו ורוצים ללמוד, אז בואו נלמד משלה. רבי שמעון ברבי אמר ליתן לן, בואו נתנה, בואו נלמד תהילים, כן? אז כפי רצון בעצם ללוי, כן, איתו תהילים, אז פתחו את תהילים, כמו שרבי שמעון ברבי רצה, לא כמו שלוי אמר, ליתן לן משלה. ומה תואך, הגיעו לפסוק, כי אם בתורת השם חפצו, אז פירש להם רבי ואמר, אין אדם לומד תורה למקום של בו חפץ. אז אמר לו לוי, רבי, נתת לנו רשות לעמוד. אני לא חפץ בתהילים, אני חפץ במשלה, אז אני יכול לעמוד מהלימוד עכשיו, ללכת לענייניי. נמצאנו למדים מזה, בעצם, אומר הרב זייצ'יק, שאף בשטח הלימוד התורני המוסרי המתקיים בדיבוק חברים, צריכה מידה זו של ותרנות להיות רווחת. סופם של הענבים והנכנעים לצאת מנצחים, כן, ומזהירים. לדוגמה, לוי ויתר ללמוד בספר משלה. למרות שזאת הייתה הרגשתו, זו החוויה שלו הפנימית, היא לחשה לו באותה שעה שהוא זקוק ללמוד ספר משלה. לימוד זה יפה לו. כל מקום הוא נכנע, הוא ביטל את רצונו. הוא לא נסתבך בהיאבקות, התנצחות, כדי לקוף את רצונו וצורכו על הזולת. נתקיים בו לענבים ייתן חן. דווקא על ידי שדרש חברו, רבי שמעון ברבי, בן רבי, כן? שהזמינו הקדוש ברוך הוא בכדי להוכיח את השקפתו של לוי. אז בעצם אנחנו רואים שריבי הסביר הסבר, שניצח הוא לוי את חברו, וזכה גם רבי שמעון ברבי, שהוא גם כן שוכנע בצורך של הוויתור. גם הוא הבין. נמצא שעל ידי ויתור הדדי, מתוך אהבה והוקרה לזולת, נתרחבה ידיעת התורה ונתחזקה אהבת הרים והידידים, מידת הוותרים נתגלתה בכל יופיה. אז אנחנו רואים בעצם שלוי מתוך הלימוד הזה, למדנו שהוותרנות עולה על הכל, כן? שאין אדם לומד תורה למקום של ליבו חפץ. מספרים על הגאון הרב רבי חיים וולוז'ין זצ"ל, שהיה משתוקק עד מאוד להשיא ביתו לגאון רבי הלל, שהיה מפורסם אז לגדול בין גדולי הישיבה, אבל מצד בתוריו של רבי הלל הייתה מטעמים כמוסים איזו התנגדות לקשר של החיתון הזה. כשנסע רבי הלל לביתו לחג הפסח, שלח הרב חיים וולוז'ין את בנו רבי יצחק לביתו של רבי הלל, שיבלה שם בתור אורח. אבל המחשבה המחושבת הייתה שבזמן זה ישפיע רבי יצחק על הורי רבי הלל, שיתרצו לשידוך עם משפחת הרב רבי חיים מוולוז'ין. בימים ההם מותרם להיות בארץ, כן, אמצעי, תחבורה, התחבורה המהירים, המודרניים. אז עברו שלושה שבועות, ורבי חיים עוד לא קיבל שום מענה או ידיעה אם הצליח, רבי יצחק בנו בשליחות או לא. פעם אחת באמצע אמירת השיעור נרדם רבי חיים ונשתקע בירורים. תלמידיו גם כן ישבו דום, לא הבינו פשר דבר זה. פתאום כאילו נאור משנה עמוקה, התעזר רבי חיים וולוז'ין עוז, ואמר לתלמידיו, שומע לקחו, אמרו לי מזל טוב. ביתי נעשתה לקלה, אחר כך חזר כדרכו בקוד שיעורו עד גמירה. לאחר גמר שיעור ענה ואמר למתמיה, אבל אל לא תחשבוני לחוזה, אלא שמאמין אנוכי באמונה שלמה דברי חזל. חזל הורו לנו, בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. והנה כל העת השתוקקתי עד מאוד להשיג את רבי הלל לחתני. רק כשראיתי את המפריעים והמכשולים שהזדקרו לנגדי, התחלתי לבטל את רצוני ובטוח בשם. התבטלותי הייתה הדרגתית. ובמשך השבועות האחרונים הרגשתי שנחלשה ונתבטלה רצוני בעניין זה לגמרי. ברגע זו הרגשתי בעצמי שפג ממני הניצוץ האחרון של רצוני זה. בתוצאות ביטול רצוני תונצה בי הערה. הלא בוודאי שיקוים הסיפה של המאמר חז"ל, שיבטל, שהקדוש יבטל את רצונה פני רצוני הראשון, שנתבטל כבר, כבר נתבטל. נתבר לי שבעזרת השם ברגע זה החליטו בעצם לתת בנם לביתי וככה וככה היה. אולם זהו מנת חלקם של אלו המבטרים והמבטלים רצונם, שהם מתעלים. וכל העולם מתעלה עמם. כך מתוך תורת הנפש, מאמר דו פרצופין, לרבי חיים זייצ'יק, ספר החדש, שלום וברכה.